בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי, אסון הלילה בביקה. שני קצינים ביחידה מיוחדת נהרגו כתוצאה מטעות בזיהוי, עם הדיווח כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר.
הקצינים נהרגו כתוצאה מטעות בזיהוי שהובילה לירי דו צדדי, ההודעה נמסרה למשפחותיהם. תאונת הירי הקשה התרחשה סמוך לשעה 11, כאשר מתחקיר ראשוני מועלה כי שני הקצינים מפקדי פלגות באגוז יצאו לפטרול מסביב למחנה, זיהו דמות חשודה, ביצעו לעברה נועל מעצר חשוד שהסתיים עם ירי באוויר. אחד הלוחמים ביחידה חשב שמדובר באירוע טרור ושיורים לכיוונו, ולכן פתח באש לעבר שני הקצינים. הנושא בחקירה.
הפרופסור יהודה אדלר מותח הבוקר ביקורת חריפה להתנהלות הממשלה בכל הקשור למלחמה בקורונה. הם כשלו ולא דואגים לאזרחים.
גם בנושא, כמו שהם כשלו טוטלית בנושא החיסונים, 21% מהילדים בסך הכל, והם עוד מבטלים את החיסונים בבתי הספר, אני לא מבין את ההתנהלות. אני אגיד לכם את האמת, אני כל כך לא מבין שאני כבר מפסיק לעקוב, ובאמת לא נוצרת לי הברירה אלא להגיד לכל אחד מאיתנו, כל אחד לנפשו, כי לא דואגים לנו.
את הדברים אמר הפרופסור אדלר לגדסי ופרידמן במהדורת סוף השבוע. נמשך הזינוק במספר הנדבקים בקורונה, יותר מ-40 אלף נדבקו ביום שלישי האחרון, כשעל פי הערכה היום הנתונים יעלו בצורה משמעותית. בכירים במשרד הבריאות מעריכים כי יותר מ-100 אלף ישראלים נדבקים בכל יממה, אך מרביתם לא מדווחים על ההדבקה או אינם יודעים כי נדבקו. כתבנו צבי טסלר מציין כי מהלילה קוצר משך הבידוד ומעטה הוא ירד מ-10 ימים לשבוע, בתנאי שהנדבק לא חש בתסמינים. 3 הימים האחרונים לבידוד. הסנאט האמריקני יצביע היום על הצעת חוק המבקשת להטיל סנקציות על פרויקט צינור הגז התת-ימי הרוסי נורד סטרים 2, על רקע המתיחות הגוברת בגבול בין רוסיה לאוקראינה ובין מוסקבה לוושינגטון. עם הדיווח כתבנו המדיני שלמה ריזל.
בארצות הברית חוששים כי אם פוטין ישלוט בעברת הגז לאירופה, נצל זאת לסחטנות מדינית ויאיים לסגור את השלטר ולהשאיר את אירופה קפואה מקור בחורף, במקרה והאיחוד האירופי או ברית נאטו יעשו צעדים צבאיים כלשהן באחת הזירות.
עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם, קחו סאנוסופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת אחת. סאנוסופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
היום תחול ירידה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות בעונה. לקראת הערב יחל לרדת גשם מלווה בסופות רעמים בצפון, שיתחזק ויתפשט בהדרגה על המרכז. בלילה גשם ירד מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, בחרמון ירד שלג. מחר גשם ירד לפרקים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, תחול ירידה בטמפרטורות, בחרמון ירד שלג, ובשבת קודש יהיה מונן חלקית, גשם יוסיף לרדת מדי פעם, מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, בחרמון יהיה מושלג. ביום ראשון, גשום וסוער בכל אזורי הארץ.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם, קחו סאנוסופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת אחת. סאנוסופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
ועד כאן, חדשות כל חי.
מספללים, רפואנו השם, מאמינים לישועו, שחוק כביסי השם.
מתמדנים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
שוב שלום לכם ובוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע כמדי שבוע, מהשעה השנייה שלנו.
בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים שמצטרפים עכשיו.
בוקר טוב לכולם. עורך אותנו בגדול וזכרנו שידור מוטי קופפר, ראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד. ואנחנו מתחילים, עם מה אנחנו מתחילים?
בוא נשמע את...
את מי?
את ראש הממשלה לשעבר?
ראש הממשלה הזה?
בוא נשמע.
יאללה.
אבל מה יקרה מחרתיים? שתהיה עוד מוטציה שמודרנה לא תדע לטפל, ואולי פייזר ידע לטפל. מה, נביא את כל אזרחי ישראל לעוד זריקה? וכל הזמן נעשה אפגרדים כאילו זה אייפון. אנחנו לא יכולים רק להסתמך על החיסונים.
מי זה?
אבל זה בדיוק הדבר שאנחנו יכולים להסתמך עליו. החיסון הראשון, השני והשלישי שאנחנו הבאנו ושאתה נפתלי, הטלת בהם ספק. אתה פגעת באמון הציבור ואתה פגעת בבריאות הציבור. אז תפסיק להתבחין, תפסיק להאשים את כל העולם חוץ ממך ותתחיל לנהל את זה. רגע, הוא לא אמר שהוא גומר את זה בארבע שבועות?
אמר.
מה, מה, הוא לא כתב ספר איך לנצח בגפה?
כתב. טוב, תשמע, זה משעשע אותי, אבל זה עצוב, זה עצוב.
שמעתי את הטון עכשיו של ראש הממשלה, הנערת שהיה פה 20 שנה האחרונות, תקשיב, זה עושה געגוע. רק בטון שלו אני שומע מישהו שאפשר לסמוך עליו.
וואי, 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 מה שאתה עושה פה.
אמיתי, מה אני אעשה?
בוקר טוב לחבר הכנסת אלי כהן.
בוקר טוב.
לשעבר שר המודיעין, בוקר טוב.
ינקה לפה בהתרגשות, הוא שמע את נתניהו עכשיו.
נכון, מה אני אעשה? אני פשוט מבולבל. אני, משפחתי, חבריי, כולם, כל יום שומעים הוראה אחרת. לא יודעים מה להגיד, כן, לא, יש קורונה, אין קורונה. יש פה איזה 300,000 נדבקים ביום. המדינה פה בהתרסקות.
לא ביום, לא ביום, בסך הכללי, כן.
לא, 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 לא. מדובר בתוך... אוקיי, לא משנה. תוך שבוע, אנחנו ב-300,000 ביום.
תוך שבוע.
אנדרלמוסיה כללית, בוקה ומבולקה, פלא שאנחנו בלחץ. מה אתה אומר על זה? אתה מרגיש שהמדינה פה מתנהלת, או שאנחנו בדרך לאבדון?
אני ברשותכם רוצה רק לפתוח קודם כל במשפט אחד, שאני רוצה להשתתף במשפחות שתי קציני צה"ל שנהרגו בטרגדיה הנוראית, כן. היום בלילה, ולחבק מכאן את המשפחות. לעניין הקורונה, אנחנו רואים למעשה אובדן שליטה, אני מרגיש בכל תחום במדינת ישראל. אתה רואה את זה בסוגיית הגפיות, אתה רואה את זה בסוגיית הקורונה, אתה רואה את זה בסוגיית הגרעין. זה מוביל את בנט לעשות דברים שבהחלט חסרי אחריות. וחשוב לומר, לא היינו אמורים להיות בסיטואציה הזאת. הרי כולם יודעים, בעבר לסופר המהולל נון בנט, שהפתרון המשמעותי ביותר לנושא הקורונה הוא אחד, חיסונים. ואיזה ציון אני חושב שהיינו נותנים לממשלת ישראל על חיסוני הילדים או על הבוסטר, פשוט ציון נכשל. אם יש יותר מארבעה חודשים חיסונים לילדים, תנו לי הסבר אחד, מדוע לא נעשו עד היום את אותם חיסונים בבתי הספר במהלך ארבעה חודשים האחרונים?
יכול להיות כי יש שרה מכחישת קורונה שלא מסכימה?
שקולה לא נשמע בימים האחרונים אגב.
זה אכן הייתה דעתה של שרת החינוך, אני לא יודע אם מכחישת קורונה, אבל להתנגד לחיסונים בבתי הספר, לדעתי חובבת כותרות, אבל אין מי שיקבל החלטה. בכל מקום מסודר, שיש ראש ממשלה, אני אומר לה, תשמעי, גברת שאשא ביטון, שמעתי אותך, לא מקובל עליי, קיבלתי החלטה, נכנסתי לבתי הספר, אבל הוא לא מסוגל לקבל שום החלטה.
הוא מקבל, סליחה, הוא מקבל החלטות, כולם, עשריו אפילו מצפצפים עליו. הם הולכים לבלות במסיבות כשהוא קורא להם ערב קודם לא לעשות את זה. וזה דוגמה הכי קטנה שאפשר.
אגב, לדעתי הוא קיבל החלטה אחת. לשמור על הכיסא שלו ואימא. לחצות את כל הקווים האדומים. למכור את כל מה שניתן. להתקפל. רק דבר אחד. לשמור על הכיסא. למכור את הערכים. למכור את האידיאולוגיה. אגב, שימו
לב. אז תגיד רגע. לעומת כל השאלות המלטפות. אתמול מנסור אבס אומר, טוען בפומבי, שגם ראש הממשלה לשעבר נתניהו הסכים לעצור את הנטיות בנגב. מה אתם קופצים ותופסים על זה טרמפ?
קודם כל, לא מיני ולא מקצתי. אנחנו קידמנו את הנטיות. בשנת 2021, 3,000 דונם ניטעו. היה תוכנית של 150 מיליון שקלים. בדיוק הפוך. אנחנו אחרונים שלמה ונתקפל בפני האלימות. ומה שאנחנו רואים, שממשלת בנט הפכה להיות הקבלן המבצע של מועצת השורה, של התנועה האסלאמית, זה בדיוק מה שהם עושים. אגב, יש חלוקת תפקידים מאוד ברורה בממשלה הזאת. בנט, שקד, שר, אלקין, הם קיבלו את התפקידים בין לשכות השרים, את המדיניות, את החוקים ואת התקציבים, קיבל מנסור עבאס. זאת היא בדיוק חלוקת העבודה בממשלה הנוכחית.
כן. תגיד, אני רוצה לעבור איתך ככה להסדר הטיעון של נתניהו, כי עוד מעט נדבר עליו. קודם כל, האם אתה מכיר מגעים, או שזה מה שאתה שומע בתקשורת?
לא, אני לא מכיר מגעים, אין לי מידע נוסף
אוקיי, בהנחה שישנם מגעים, כי גם אני לא יודע, זה, אתה יודע, דיווחים בתקשורת, האם נתניהו התייאש מחזרה אפשרית לראשות הממשלה, ולכן עושה איזו עסקה? הרי בסופו של דבר, אתה יודע, אדם
שטוען... אני נותן לו לענות, כי הוא אבר רויין, אבל אני חולק...
אתה אחר כך, אחר כך אני ואתה נדבר על זה, אבל אני סבור שאדם שטוען לך פוטו הרי, ואומר שלא היה כלום כי אין כלום, לא אמור לעשות עסקת טיעון, למרות שישנם גם חפים מפשע שמורשמים בדברים ומורשעים, כן, זה ברור.
קודם כל, שאני שומע את התנהלות משפט נתניהו, נקרא לזה בתיק 4,000, משפט תיק הראשון שנידון, אז התיק הזה פשוט צריך להיסגר ככה. ההתרשמות שלי, אני לא משפטן.
אני מסכים איתך, מהציטוטים שראינו מהמשפט, חד משמעית. אבל עדיין,
לכן אני לא מבין מה פתאום שילך לעסקת טיעון.
זאת אומרת, אבל יש מגעים, לא משנה, מדווחים בתקשורת שישנם מגעים.
אני לא מאמין למגעים.
טוב, בהנחה וישנם מגעים, נו.
כן. לכן אני אומר לכם, חברים יקרים, אני לא יודע, לא מכיר את סוגיית המגעים, כן או לא. אני מאמין בחפותו של נתניהו, ובמיוחד, כשאני רואה את כמות המשאבים האדירה שהוא שקיע בתיקים, בחוקרים, במאות מיליוני שקלים, ושאתה רואה שמגיע כל עד, ואתה אומר את ההתרשלות של החקירה שנעשתה לגביו, שיש תחושה שמי הדביעה הוא הופך להיות עד אגדה, שבמקום לדבר על המשפט הוא מדבר בכלל על רכילות ועל דברים אחרים. אז אני לא חושב שיש מקום לעסקת טיעון, כי נראה לי שבאמת לפחות התיק הראשון אין בו כלום בשום דבר.
כלומר, עד כמה שאני מבין, היית ממליץ לו להילחם על חפותו.
ככה אני מרגיש לפי התיק הראשון בהתרשמות שלי.
טוב, נקווה שאתה יודע, הסיפור הזה ייגמר בצורה טובה, כי אם זה הולך לעסקת טיעון שבמסגרתה הוא מודה וצריך לקבל קלון, אז כנראה שיאנקלה יהיה פה מאוד מאוכזב, ויחד איתו מאות אלפים תושבי מדינת ישראל שהצביעו לבן אדם, ובסופו של דבר...
חד משמעי, אבל עדיין אני רוצה להמשיך איתך עוד קטנה בנושא הקורונה, גם קשור לראש הממשלה לשעבר, אבל גם שאלה אליך, ראש הממשלה פורסם שלא לקח את החיסון הרביעי, והאם אתה כן הולך לקחת אותו?
קודם כל...
אתה רומז לגילו של השר לשעבר?
השר הזה דווקא בתמונה, עכשיו אני עושה בתמונה, תשמע, אני רואה אותך בגוגל כרגע, ואתה נראה 41 יום לא יותר.
יפה.
אז ינקלה, עשה שורי בית. לא 41, אבל...
44.
לא, 49.
עד 120. אבל עכשיו בנימה קצת יותר רצינית, אתה מצדיק את החששות של גם של ראש הממשלה לשעבר נתניהו מהחיסון הרביעי?
אני לא מכיר את החששות שלו, לא דיברתי איתו בנושא הזה.
אז נגיד, למה? מקודם ראיינו אנחנו את פרופסור יהודה אדלר, מומחה... לרפואה פנימית, מייעץ לרשויות מקומיות בנושא הקורונה, הוא גם בעצמו הודע פה בשידור, ולא רק הוא, שהם לא בטוחים עד כמה החיסון הזה יעיל, מה המסקנות שלו, החיסון הרביעי אנחנו מדברים.
אני רק רוצה לומר את הדבר הבא. קודם כל צריך לזכור שמי שדחף את הנושא של החיסון השלישי, היה נתניהו, בזמן שבנט התמהמה, חשב, לא החליט, אמר נתניהו, יש חיסונים, צריך לעשות את הבוסטר, זה יגביר את הנוגדנים, ולכן הוא זה שגם היה ודחף את הדבר הזה המאוד משמעותי. אגב, חשוב לי לציין בהקשר הזה, שבתקופתנו אנשים קיבלו חיסונים בחינם, היו אפילו בדיקות, זה דבר שעולה כסף, וזה גם בעיד על כמה התרשלות של ממשלת בנט, גם אפילו בדבר הבסיסי הזה, הייתה מאוד מהותית. ודבר אחד נוסף, אצלנו באופוזיציה, אמרנו תמיד לכבד את החלטות הממשלה, לצאת להתחסן, בעוד שאגב, ליברמן, בנט ועידן רול ואחרים, כשהם היו באופוזיציה, אמרו לא לכבד את החלטות הממשלה.
נכון,
אבל עידן רול, גם כשהוא בתוך הממשלה, הוא לא מכבד את ההחלטות ויוצא למסיבות.
בדיחה, באמת שום דבר. זה
עבר
לי להתייחס.
חבר הכנסת אלי כהן, לשעבר שר המודיעין, תודה רבה לך.
אני מבקש לומר, חבר הכנסת הצעיר אלי כהן.
הצעיר אלי כהן, ולשעבר שר המודיעין, ובעתיד, שמע, אני צופה לך פה שר יותר בכיר משר המודיעין פעם הבאה.
הייתי גם שר הכלכלה והתעשייה, אבל עד כדי.
כן, 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 לא, זה השעה, זה הבוקר, זה השעה, מה אתה רוצה?
תגור. חבר הכנסת אלי כהן, תודה רבה לך, בוקר טוב.
יום טוב לכם.
יום טוב.
טוב, אתה, אני רואה...
אחלה אלי כהן.
ברוך השם. עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לעורך הדין ציון אמיר.
שלום, 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 בוקר טוב לכם.
שלום ובוקר טוב.
מבחירי הפרקליטים הפלילים בישראל. יחד איתך, אני רוצה להמשיך את הזנב של השיחה הקודמת. דיברנו על עסקת הטיעון של נתניהו. כמובן, אנחנו מדברים על סמך מה שפורסם בתקשורת. אנחנו לא יודעים באמת מה יש שם ומה אין שם, ואם יש בכלל מגעים. הייתי רוצה לשאול אותך, האם נתניהו, האם היית מייעץ לנתניהו יותר נכון, ללכת על עסקת טיעון, למרות שהוא טוען לחפותו כבר הרבה מאוד שנים, או שמה שילך להילחם על חפותו בבית המשפט?
אני יכול להבין מצד אחד נאשם שרוצה לסיים את העניין שלו מהר ככל שאפשר, ולא להסתובב בבתי משפט במשך 5 או 6 שנים הבאות. זה אני יכול להבין, ובמסגרת ההבנה הזאת אני גם יכול להבין שאדם עושה חשבונות של להודות. לא תמיד אדם מודה באמת במה שהוא חושב שהוא עשה. אני נתקלתי כבר בהרבה מאוד אנשים שהגיעו להסדרי טיעון למרות שהם מאמינים אמונה שלמה בחפותם. למה ככה? כי אנשים אין להם כוח, לא פיזי, לא נפשי ולא כלכלי, להתגולל ולהתגלגל במסדרונות בית משפט במשך שנים רבות, ואתה גם אז לא יודע מה תהיה התוצאה באופן ודאי. בקשר לנתניהו, אני חייב לומר שהשיקולים בעיניי הם שיקולים אחרים לגמרי. ראש הממשלה הולך כברת דרך ארוכה במאבק נוקב כנגד כתב האישום הזה וכנגד מי שניסח אותו, ולפי עניות דעתי הדרך הזאת לא מאפשרת לו לוותר על מאבק משפטי שימשך עד הסוף ועד מתן פסק דין שיבהיר מה בדיוק קרה שם.
כלומר, עשית הבחנה בין הבן אדם הרגיל,
ברור,
לבין
נתניהו.
עכשיו, השאלה שלי, האם מה שקורה בתיק 4000 מחזק את מה שאתה אומר, שבעצם, הנה, אתה רואה שגם התיק הזה ככה צולע ומתפרק, ויכול להיות ש...
כן, כן, בהחלט, בהחלט. אני חושב שזה חלק ממערכת של שיקולים, אבל אני לא בטוח שזה השיקול המרכזי במה שאמרתי. אני חושב שהוא חוב גדול מאוד לציבור גדול מאוד שמאמין שהגשת כתב האישום נגד נתניהו לא הייתה צריכה לקרות, והוא חוב את החוב הזה לציבור גדול מאוד של תומכיו, נקודה. ומה גם ולפני הכל הוא חוזר וטוען שידיו נקיות לגמרי, אז מי שעומד בראש מחנה גדול כזה צריך בעיניי ללכת ולהיאבק עד הסוף בעניין הזה. מה שאמרתם לגבי תיק 4000 זה בוודאי מחזק את הקו הזה. אני חושב שהוא נמצא במצב, אם הוא הולך למשפט עד הסוף, בווין-ווין. ואם הוא גומר בהסדר טיעון שיש בו קלון, אני יכול לשקול סיום התיק באיזושהי קונסטלציה רכה ובלי קלון, זה אני עוד יכול לחשוב על זה, כדי לגמור את הדבר הזה, את הסגה הזאת, לשים אותה מאחורה ולהמשיך.
לטובת המאזינים, קלון, הסוגיה של קלון או לא קלון, זה השאלה אם הוא יוכל לחזור בעתיד או לא.
בשבע שנים הקרובות, כן.
נכון, זה משליך, נכון, זה משליך על האפשרות שיחזור לחיים הפוליטיים. במילים אחרות, אם הוא גומר בהסדר עם קלון, וקלון בלבד אפילו, ללא רכיב ועונשי אחר, זה lose-lose.
במילים אחרות, אם באמת זה יקרה מה שאתה אומר, אז הם ניצחו, מה שהם רצו להזיז אותו מתפקידו לעולם, וזה מה שקרה?
אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה לצורך הניתוח המשפטי. אני אומר, במצב שאני רואה לפי שעה, אם הוא גומר עם קלון, אם הוא הולך למתווה כזה, הוא מפסיד את כל העולמות. אם הוא ממשיך במלחמה עד הסוף, הוא נמצא במצב של win-win. הוא לא יכול לעולם, לפי הערכה, כל הערכה סבירה, הערכות סבירות, להיות מורשע כנראה בשוחד, ואז הוא נשאר, גם אם הוא יורשע בעבירה של הפרת אמונים, כפי שמציעים לו כעת, או אני לא יודע אם מציעים לו, יכול
כן,
להיות שום
על פי אתה, הפרסומים. אז אתה אומר הוא יגיע בסוף לאותה נקודה בעצם.
הוא יגיע פחות או יותר לאותה נקודה, ואני חושב לכן שאין לו מה ללכת לשם.
כן. אז שאלה רגע מניסיונך המשפטי, כשמתנהל כזה משפט ועד תביעה אחד אחרי השני עולה ובעצם סותר את מה שהתביעה רוצה, בית המשפט, השופטים לא אמורים לחתוך את זה קצת קודם? להגיד, אוקיי, שולחים את הפרקליטות לעשות שיעורי בית מחדש?
לא, לא. אין לנו שיטת משפט כזאת, שופט לא יכול לפסוק את הדין באמצע ההליך. יש פררוגטיבה לפרקליטות להמשיך ולנהל את המשפט הזה, גם אם הוא חזק, גם אם הוא חלש, גם אם הוא מתפורר או לא מתפורר, עד הסוף, ולבקש פסק דין. בית משפט יכול להעיר הערות כלליות במהלך הדיון, יש לו זכות טבעית להתערב ולהעיר הערות, הוא לא יכול לפסוק לפני שהמשפט מסתיים ופרשת התביעה ופרשת הגנה מסתיימת, ואז, ורק אז הוא כותב את פסק דינו.
אז כמה שנים טובות לפנינו, לא?
נו כן, בוודאי, זה חלק משיקולים שנאשמים עושים, שנאלצים או מסכימים או רוצים לגמור תיקים בהסדרי טיעון. למי יש כוח, אפילו לראש ממשלה, לשעבר, לנהל משפטים במשך שנים, להתבזות ולהתענות ולחלות את כוחותיו.
וראינו בן אדם שבאמת עשה את זה. מה דעתך ככה במילה אחת על הסדר הטיעון שעשה אריה דרעי עם הפרקליטות?
אני יכול להבין אותו. תשמע, הסיפור התחיל בפרשה מאוד מאוד חמורה, עם אישומים מאוד 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 חמורים.
והמשיך פשוט לפישינג, לניסיון לדוג, כל מיני פרשיות אחרות.
כמה שקלים בעבירות מס.
תראה, התיק ישב עליו כאבן ריחיים במשך 6 שנים כמעט, מתחילת הקדנציה של היועץ המשפטי ועד סיומה, ובסופו של דבר מונחת בפניו הצעה של כך את זה או לא, ובעבירות הרבה יותר קלות. אגב, עבירות שלדעתי לא היו חלק מהעבירות שבגינם נפתחה חקירה.
חד משמעי, נכון?
עבירות צדדיות, וזה בפני עצמו מעורר ביקורת, ויכול לעורר ביקורת לא פשוטה. ואריה דרעי, למוד משפטים מעבר, חשב שזה דבר רע מאוד מבחינתו, ללכת לחלות את כוחותיו בגילו, בעוד כמה שנים של מאבק משפטי, לקח את זה בחריקת שיניים, ו...
אז המערכת ניצחה.
המערכת ניצחה, אבל אתה יכול גם להבין או להסביר לנו למה זה לקח כל כך הרבה זמן? הרי לא מדובר פה בעדים חובקי עולם שצריך לחקור אותם, כמו את ביבי, במאות חוקרים בכל הרחבי הגלובוס.
לא טוב, זה רעה חולה. התיקון בחוק שמחייב קבלת החלטות וקביעת סד זמנים מאוד מעודק באופן יחסי כדי לסיים חקירות וכדי לקבל החלטות בפרקליטות, בדיוק אמור להתמודד עם עינוי דין מתמשך כזה. זה לא אמור לקרות, זה לא צריך לקרות, חבל שזה קורה, ואני מקווה שבעתיד זה יקרה פחות או לא יקרה בכלל.
פרקליט הצמרת, עורך דין ציון אמיר, תודה רבה, נעמת לנו מאוד.
תודה, יום טוב.
יום טוב, טוב.
בוקר טוב. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות ומיד נשוב.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקלה פרידמן. תכירו את שמעון, גם מדריך של כוחות ההצלה וגם רואה חשבון בחברה גדולה. ותכירו את אלי, הוא גם משגיח כשרות וגם משגיח בבחינות בגרות. משלבים עבודות? תכירו את הדרך הקלה לעשות תאום מס מהנייד, באתר רשות המיסים. רשות המיסים, הדור הבא של שירותי הדיגיטל כבר כאן.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. mekimi.co.il
מקימי סי אופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
חדש, ליל שישי במסעדת אספרגוס. פותחים שולחן לחוויה קולינרית משובחת בישיבה במקום. להזמנת מקום חייגו 03-373-0040.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
חורף חם ותמנון, כל סריגי הנשים והגברים עד 60 שקלים. תמנון.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
ריידי קיבוץ השלושה, נכנסתם, קניתם. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. אתם בוודאי רוצים להצליח. כולנו רוצים להצליח. בפרנסה טובה, בתקשורת עם הילדים, בחברה, במימוש הפוטנציאל שלכם. שנים אתם מנסים ולא מצליחים. הצטרפו עוד היום לקורס העצמה האישית בניהולו של דוקטור אמיר קוליק, ובעזרת השם תתחילו ליהנות מהצלחה וממימוש עצמי. התקשרו עוד היום 0733-300-200 0733-300-200. קורסים נפרדים לגברים ולנשים.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. ימבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
לא יאומן! מערכת ישיבה 3 פלוס 2, 100% אור מהחברה הבינלאומית אגו איטליאנו, עכשיו במבצע, במקום 24,900 שקלים, רק ב-7,990 שקלים. רוצו למרכז הספורט, כוכבית 6631, כוכבית 6631.
שוב שלום לכם מאזינים יקרים, כאן אשר גרייבר. כבר סיפרתי לכם על ההזדמנות הבלעדית לרכוש קרקע פרטית שתופשר בעתיד לבנייה בפרדס חנה קרקור, ושהמחיר צפוי לעלות. רבים מכם כבר עשו את הצעד החכם הזה. עכשיו מחירי הקרקעות באזור אכן רק מתייקרים, שווה לכם לנצל את ההזדמנות לפני שהמחירים יעלו עוד ולחייג עכשיו למלכה השקעות ולבקש את המלצת גרייבר. חייגו כוכבית 5751. אם יש לכם 149,000 שקלים, נצלו עכשיו את ההזדמנות וחייגו לכוכבית 5751. הקרקעין הזמינה לבנייה מיידית.
הבוגרים והבוגרות של האוניברסיטה הפתוחה מרוויחים 20% יותר, וזה לא נתון לוויכוח. ההרשמה ללימודי תואר ראשון ותואר שני באוניברסיטה הפתוחה בעיצומה, כוכבית 3500, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מספטמבר 2021.
חגיגת פיג'מות בתמנון. כל הפיג'מות 2 ב-80 שקלים. מהרו, תמנון.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
שמע, הוורטים של יואב דליון זה משהו.
מה?
יש לו וורטים על הבוקר לסוף שבוע, על פרשת שבוע, מעניינים.
אוקיי, איך הגעת אליהם?
אבל מעניין, כי עכשיו בהפסקת פרסומות זה מה שהוא דיבר איתנו. אבל את הדברי תורה של... את הדברי תורה של התוכנית שלנו זה, אנחנו שומרים כרגיל לסוף ל...
אוקיי, אז בואו נתקדם ונאמר בוקר טוב לפרשנים, מי שיקורן כיכר השבת ואבי גרינצייג, שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב.
רגע, נתחיל בחולה קורונה.
מי? לא חולה, מאומת.
מאומת, יש פה מאומת קורונה אחד שלא לקחת קמיה.
זה לא אנחנו, אנחנו באולפן.
נכון, אנחנו באולפן לא, ובואו ניתן לו לדבר רגע. בוקר טוב ורפואה שלמה דבר ראשון.
בוקר טוב.
הוא ראה שלא הגבת מיד, הוא אמר אולי יצאת שלילי.
פחד, כן.
הבוקר באנטיגן. לך תדע, תעשה עוד בדיקה, זה שלילי, בטוח.
לא, אני קודם כל לא הרגשתי טוב כמה ימים.
איך אתה עכשיו?
עכשיו לא חושב מטוב את זה, שומע את קולי. יומיים כמעט ולא יכולתי לדבר.
רגע, זה פעם ראשונה אישי או...
כן, פעם ראשונה. מחוסן שלוש פעמים. אבל הגיע,
לא יודע מה אתם רוצים, איש היא תמיד חיובי, אני לא, זה לא עשיתי בשבילי שוכל.
לא, התחושה היא, כשאתה רואה את המספרים, ואתה שומע את הבוחרים, את המומחים, ואת הערכות, התחושה היא בסוף שכולנו נתאבק בשלב כזה או אחר, וכלומר, מונע מאיתנו.
אני לא יודע מה איתכם, שתיכם ירושלמים, איתי ואני בני ברקים, יש לנו פה את הקמיה של איתי, אצלכם אולי יש קורונה, אצלנו אין.
טוב,
עכשיו לענייננו.
מה זה הקמיה של איתי נגד קורונה? חילבה?
לא, מה קרה לך? הקמיה של הרשע שאתה לא מעודכן? איך אתה חושב? יש פה אנשים בלי... מה? זה רציני? אבל זה סודי, זה לא כל אחד.
חברים, בואו נתקדם לענייננו השבוע.
רגע, לא, מה קורה? בעקבות הנפילה של כל... הנפילה של הקואליציה אתמול. בכל ההצבעות, אתם חושבים שזה רציני, או שזה רק...
חבר'ה, בואו נשים רגע דברים בפרופורציה. זה קרה, בכנסת הזאת זה כבר קרה איזה 3-4 פעמים, אני זוכר את זה עוד בסיפור של הקנאביס.
נכון, לא ברצף של חוקים, בחוקים בודדים, כן.
והיה עוד איזה פעם רצף כזה. מה שקורה זה שהקואליציה שנשענת על 61, בפרט בסיטואציות של קורונה, ועם הפרצופים של רם, ועם כל מה שזה, אז פעם בשבוע שבועיים היא נתקעת באיזה עצמי הסבעה.
תגידו, יש לכם הקלטת הארכיון של התוכנית שלכם?
תמיד, ודאי.
תמצאו, תעתרו לנו את הקטע הזה משבוע שעבר ומלפני שבועיים מהפינת הפרשנים עם אבי גרינצייג, שכל מה שאמר עכשיו גרינצייג אמרתי לפני שבוע או שבועיים, אני כבר לא זוכר איזו פינה.
אגב, אני לא...
רגע, רגע,
אני אוהב את זה, אני אוהב את זה, תן להם, רגע.
רגע, אבל יכול להיות שעוד דקה הוא אומר דבר בשם אומרו, תמתין, חכה.
אישי, שנייה, מה אתה מפקנה?
לא, גם אבי מסוגל להגיד הפוך ברגע האחרון.
מה שאני בא להגיד, שמדבר כזה לא בונים על זה שבגלל זה הממשלה טיפול. יש קואליציה רעועה, זה לא סקופ שהקואליציה רעועה, יכול, כל אירוע כזה יכול להיות כדור שלג מתגלגל שיבוא להביא לפירוק שלה, אבל זה לא חריג יותר מה שראינו לפני שבועיים או שלושה. וכן, וגם אישי, ואני אציין כמובן שאישי גם מקפיד לומר את זה מדי שבוע בשבוע.
לא, אבל רק שהתווכחת איתי על זה בשבועות האחרונים, ואני אשמח...
לא, אני אמרתי שזה קואליציה רעועה בלי קשר. בלי קשר לאירוע הזה.
טוב, אבי, רגע, שים נקודה.
אבל אני חושב שאנחנו מתעסקים בזוטרים, בדבר זוטר לעומת מה שהיה לנו השבוע. עם כל הכבוד, תודה, ראיתי נפילה של הקואליציה, הייתה להם בעיה כמו שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים שזה יקרה עוד הרבה פעמים בקואליציה 61, בטח שהיא נשנית גם על רם, וכמו שאמר אבי, בטח שזה בתקופת קורונה, יקרה לנו עוד לא מעט פעמים, שחוקים, הרי זה גם לא חוק שעבר, זה חוק בקריאה טרומית, הסיכוי שלו באמת להיכנס לספר חוקים, הוא כמו הסיכוי של אבי גרינצייג להיות פה ראש הממשלה. זה לא באמת...
מה אתה אומר, אם בנט נהיה, לפני שנתיים היית אומר בנט וגרינצייג, אני הייתי מאמר על גרינצייג.
היום אחרי בנט כל אחד חושב על זה, תדע.
אבי, אני מאמר עליך, תדע לך.
למה אני חושב שאנחנו מתעסקים במשחק ילדים של האירוע הזה? כי השבוע היה לנו אירוע הרבה יותר גדול, אתמול כששר לשירותי דת מתן כהנא חושף את רפורמת הגיור, בפעם הראשונה הוא מביא את החוק עצמו, את הסעיפים, עד היום מה שהבאנו זה מהדלפות מכל מיני טיוטות, עכשיו אנחנו כבר יודעים את החוק הסופי, וכשקוראים את החוק הזה מבינים עד כמה... עם כל ההכרזות והכותרות שיש כאן חוק שמחזק את הרבנות הראשית ומאגן את כוחה של הרבנות ושל הרבנים, אנחנו יודעים שהחוק הזה נוטל את כוחם של הרבנות הראשית, של הרבנים הראשיים ושל הרבנות הראשית. הכוח יהיה בידי אנשים אחרים. דוגמה, היום זה בידי ראש הממשלה, היום ראש הממשלה הוא נפתלי בנט, בעוד שנה וחצי זה יהיה יאיר לפיד, ויאיר לפיד יהיה אחראי על כל מערכת גיור במדינת ישראל, פעם רק... כוכבית קטנה.
אבל איפה תפקידו של הרב הראשי? לא הבנתי, אבל הרב הראשי הוא זה שבסוף...
למה? הוא עשה? הוא עשה את מול.
רגע, תן לשמוע להבין.
עד היום, עד עצם היום הזה, כשבית דין לגיור מגייר אדם, חותם עתודת הגיור שלו, התעודה לא נכנסת לתוקף עד שהרב הראשי לא מאשר את הגיור. מעתה ואילך זה לא יקרה. יתרה מזו. הרי אנחנו יודעים שעכשיו במסגרת חוק הגיור הזה, יקומו לנו כל מיני מוטבי גיור, בתי דין לגיור, סוגריים, זה יכול להיות ברשות רב עיר, או שרב עיר מקים את בית הדין לגיור, ובכלל לא מכהן בה, וזה יכול להיות שדיין גיור יהיה אחד שיש לו כושר רבנות, שאנחנו יודעים שיש הרבה כאלו, והוא אפילו לא היה מעולם בתפקיד רבני, הוא בסוג שהוא היה בתפקיד חינוכי 5 שנים, איזה רם ומלמד בתלמוד תורה, והנה לכם דיין גיור, ועכשיו מגיע הרב הראשי, אחרי 50 שנה שהוא קורא פסקים שלו, ואומר, תשמעו רבותיי, קחו לדוגמה את 5 גיורים האחרונים שהוא עשה בחודשים האחרונים, הגיורים של בית הדין לגיור הזה, אין בהם שום דבר הלכתי, האנשים מבחינתי כרב ראשי. מכנסת מועצת הרבנות, ומועצת הרבנות כולה פה אחד אומרת, הגיור הזה הוא לא גיור. האדם הזה נשאר גוי לכל דבר על פי ההלכה, עדיין אין להם שום סמכות לפסול גיור אוטואקטיבי. זה רק דוגמה, יש אין ספור דוגמאות שיש כאן באירוע הזה.
יש פתרון באופק? יש לכם, הרי אתם יש לכם שיחות עם הפוליטיקאים החרדים, יש איזשהו פתרון באופק?
חוץ מזעקת שבר כלום.
מה עושים הלאה? איך אומרים, איך אני אומר בעברית? מה הולכים למקולת?
כשאתה באופוזיציה, אתה יכול לתכנן הרבה דברים, אתה יודע, לתכנן לחוד ולבצע לחוד.
לא, אבל מה יקרה פה שנה הבאה? אני לא מבין, נישואי תערובת, עניינים, אני לא מבין מה קורה פה. איך אנחנו כציבור חרדי שומרים על עצמנו?
תראה, כל עוד הקואליציה הנוכחית שולטת, הכל פתוח. אנחנו מקווים שמפלגה דתית, או שבחנת עצמה דתית שיושבת בקואליציה, לא תגלוש עד כדי כך, אבל בסוף זה לא משליט.
אתה באמת מקווה, אתה באמת מקווה, מאמין למה שאתה אומר?
כן, כן. אני חושב שזה לא, אני אגיד לך...
אני חושב שהכיסא שלהם מוכנים למכור בעבור כל בצע, זה לא רלוונטי. די, זה לא
ליברמן שולט.
נושא הגיור, זה הנושא הכי רגיש והכי משמעותי מכל הנושאים שהיו על הפרק מאז שהוקמה הממשלה הזאת. והנושא עם ההשלכות הכי דרמטיות גם.
טוב. אני חושב שאפשר לסיים בנקודה הזאת. חברים,
שנינו הנכבדים.
אישי כהן, כי קרה
שבתה. רפואה שלמה, אישי.
אישי, רפואה שלמה, ותהיה חזק, אתה עוד מעט משתחרר מהבידוד.
אנחנו צריכים אותך.
למרות, אתה יודע, מקצרים.
וגם כשתחלים, אל תהיה לנו שלילי.
לא, לא, לא.
תמיד כמו שאמרת, הוא תמיד חיובי.
ואבי גרינצייג, בוקר טוב גם לך.
שיהיה לכם שבת שלום.
שבת שלום.
הנושא הזה של הגיור, אתה יודע, זה קצת מצחיק אותי, כי בסופו של דבר, זה מאוד יפה, כאילו, שכל רב יכול לגייר, כמו שהם רוצים, כן? אתה בא לא משנה איזה רב, אתה יודע.
מה מונח בזה? למה זה כל כך מפריע להם?
אני אגיד לך למה זה מפריע לי. הרי בסופו של דבר, זה הגיור כהלכה, בודק רק דבר אחד. האם אתה באמת רוצה להיות יהודי, לשמור תורה ומצוות? זה בעצם העניין. אז יש כאלה שבודקים יותר חזק, אולי פחות. אבל אנשים שבכלל לא רוצים להיות דתיים, כן, למה הם רוצים להיות יהודים?
בשביל הזכויות. לא, למה הם רוצים?
למה הם אזרחי מדינת ישראל כבר? אבל הם אזרחי מדינת ישראל, מה הבעיה? תהיה ישראלי, אל תהיה יהודי, מה...
הם אומרים, לא מחתנים אותם. הם רוצים להתחתן פה עם יהודיות.
כי אתה לא יהודי.
הם רוצים, תקרא להם יהודי ותתחתן להם, להתחתן. נו, זה בדיוק הבעיה, זה הברוך הגדול.
ואותם אנשים
ש... קצת שני, תגיד לי, איפה... אולי הגיע הזמן של הציבור החרדי לפתוח ספרי וחסין, להתנהל לבד.
זה אם לא תהיה ברירה.
להתנהל לבד.
אבל למה לעשות? אבל לא כל... יש פה אנשים שהם גם לא חרדים.
נכון, בטח.
אז מה, להם לא תדאג?
בהמוניהם, ולא רק זה. בסוף, בעזרת השם, אתה רואה מה קורה?
ואל תשכח שבסוף
יהיה בגץ. יש תהליך שחזרה בתשובה, לא.
בסוף יהיה בגץ, שחייב להכניס את אותם מתגיירים במרכאות לאותם ספרים.
נכון, ואם יש איזה מתגייר אחד של אבא שלא עבר גיור כהלכה, הוא חילוני כיום, פתאום חוזר בתשובה, הוא חושב שהוא יהודי, הוא בכלל לא יהודי. אין ספק שזה מסוכן.
לא יודע, זה סיפור, כן, סיפור מסוכן, סיפור שצריך לראות לאן הוא מתגלגל ואיך הוא ייגמר וכו' וכו'. עכשיו נאמר בוקר טוב לאריה מונק.
בוקר טוב לך ולמאזינים הרב.
בוקר טוב אריה.
הרב אריה מונק הוא מנכ"ל בית חם, למי שלא מכיר, אני מניח שרוב מאזינינו כן מכירים. יחד איתך היינו רוצים להבין, אתה יודע, השנה האחרונה הייתה מלאה במשברים, חוסר יציבות, הרבה אנשים... איבדו, איך נאמר, את שלוות הנפש שלהם, ואני הבנתי שאתם בבית חם מתמודדים עם הרבה פניות ופותחים סדנה מיוחדת שם להתפתחות אישית. תסביר לנו במה מדובר.
כן, אז באמת התקופות האחרונות היו תקופות כאלה שהציפו אצל אנשים כל מיני שטחים שהם לא הכירו אצל עצמם. אנשים פתאום גילו שמאוד קשה להם להתמודד בבית עם הילדים, בבידודים, בסגרים, והם גילו על עצמם דברים שהם היו קצת מופתעים. וכשאנחנו מדברים למשל על קשר עם ילדים, קשר שהוא לא תקין עם ילד, או קשר שהוא לא תקין אבל הוא לא מפותח עם ילד, נובע בדרך כלל ממחסום. אתמול דיבר איתי אברך, והוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע למה אני חסום מול הילדים שלי, אין לי את האומץ לפנות אליהם, לדבר איתם, אני רואה שהם צריכים את זה, מה אני עושה? ואז גילינו שהוא כבר ירש את החסימה הזאת מאבא שלו, אבא שלו לא היה לו קשר איתו, הוא אין לו קשר עם הילדים, וזה ימשיך להיות כך אם השרשרת הזאת לא תיגדע. מה שאנחנו למעשה עושים, יש לנו סדנה, שהיא סדנה שמעצימה, או למעשה מסירה את החסמים של בן אדם בכל תחום דרך אגב. יש המון אנשים שרוצים לעבוד ולהתפרנס. יש אנשים שרוצים להגיע ליעדים מסוימים. בא אליי פה אברך, אומר לי שהוא רוצה להגיע למבחנים ברבנות, וכל פעם הוא מתחיל בהתלהבות, ואופ,
מפחיל. אבל איך כל זה קורה ב-10 מפגשים, אתה יודע? זה, מה שאתה מתאר זה עולם ומלואו.
אז בוא אני אסביר. האמת היא שזה הרבה יותר פשוט ממה שאנחנו חושבים. כי ברגע שאנחנו מבינים, בסדנה אנחנו מסבירים איך המוח של הבן אדם עובד, מה זה פרדיגמות, מה זה תבניות חשיבה שהתקבעו במשך השנים, מה המחסום של אותו אדם ספציפי, ואנחנו מצליחים לתרגל איתו איך הוא מוריד את המחסום,
כן.
באותו זמן אנחנו מגיעים למצב שאנחנו יכולים לאפשר לבן אדם להתקדם, לפרוץ בכל...
איך נרשמים לסדנה?
מספר הטלפון של מקימי 0733-300-200, זה מספר הטלפון, והסדנה הקרובה נפתחת השבוע.
אוקיי, אז מי שרוצה, תשמרו את מספר הטלפון. הרב אריה מונק, תודה רבה לך.
תודה, שלום שלום.
כמדי שבוע אנחנו אומרים...
בוקר טוב הרב אדלר.
בוקר טוב גם
לך. למרות הליינאפ הצפוף, לא יכלנו בלעדיך.
בכבוד.
כן, זה לא אני, זה הרב חיים הקדוש, אבל תודה. אנחנו רואים בפרשה שלנו, מיד אחרי פרשת המן, שכולנו אמרנו השבוע בדבקות עצומה, אנחנו רואים שעם ישראל מגיע לרפידים ואין להם מים לשתות. מה קורה? העם רב עם משה. אם יש מים, משה רבינו אומר, מה תריבו נמדים, מה תנסו את השם, והעם כבר הולך ונהיה עוד יותר תמר, ושוב מלינים על מוישה רבינו, ומוישה רבינו צועק אל השם, ומה הוא אומר לו? הוא לא צועק בתפילה, הוא אומר לו, מה יעשה לעם הזה?
עוד מעט יסתלוני. השאלה אחרים כמה קושיות. דבר ראשון, למה הקדוש ברוך הוא נתן להם את הניסיון הזה? הרי ניסיון של בלי מים במדבר זה ניסיון מאוד מאוד קשה, זה יכול אפילו להוביל חס וחלילה לכפירה, שמישהו מרגיש שככה משליחים אותו. ודבר שני, משה רבנו שתמיד מוסר את נפשו על עם ישראל, עומד ומתפלל עליהם, או באמת הוא לא מתפלל, והוא רק הולך לקדוש ברוך הוא, אומר לו, מה יעשה לעם הזה? מה קורה, מה תעשה? הוא מתפלל. אומר האורחיים הקדוש, אני קורא את זה שונות כי זה מאוד מאוד מדויק, ונראה כי השם ניסה אותם להדריכם. יש כאן ניסיון שבודק, אבל לא רק בודק מה הם עושים, אלא רוצה לקחת אותם באיזשהו מקום, להדריך אותם, ממש חינוכי, לשאת עיניהם להתפלל לפני השם, כי זה עיקר גדול באמונה ובהשלמת הנפש. יש לנו פה שתי חלקים, אומר האורחיים הקדוש על התפילה. קודם כל, אמונה. אם אתה מתפלל, זה אומר שאתה מאמין בהשם יתברך שהוא יכול, ואם אתה מאמין בהשם יתברך שהוא יכול, אז אתה הולך ומתפלל. זה מין גלגל כזה שאחד נותן לשני. דבר שני, בהשלמת הנפש. אנחנו תופסים את התפילה כאיזשהו אמצעי, משהו תקוע, משהו לא הולך, אז בואו נתפלל. נכון, התפילה באמת גורמת לדברים להתקדם, אבל יש פה עוד מימד בתפילה, לא רק העניין הזה, אלא השלמת הנפש. יהודי צריך להשלים את הנפש שלו בזה שהוא יודע שהוא יכול תמיד לפנות להשם, בזה שהוא מוציא את המילים של התפילה וממלא את עצמו. התפילה זה לא רק לחיצה על כפתור כדי לספק לנו דברים. עצם התפילה בעצמה היא דבר גדול, היא דבר שבונה את הנפש שלנו, משלים את הנפש שלנו. ולכן הקדוש ברוך הוא ניסה להוביל אותם, בשון החיים הקדוש, להדריך אותם לכיוון התפילה. השם יעזור שכולנו נזכור את הדבר הזה, לא נלך לתפילה כמוצא אחרון אחרי שכל ההשתדלות לא מצליחה, אלא להפך, כאשר יש לנו איזשהו דבר, נבין שיש כאן איתות, ואנחנו הולכים עכשיו הלכה למעשה להגשים אמונה ולהשלים את הנפש שלנו על ידי התפילה. השם יעזור שכולנו באמת נפנים, נתחבר ונבין את הדבר הזה.
אמן ואמן, הרב צבי אריה עד לרמה מדרשה חסידי לצעירים בביתר עילית. תודה, שבת שלום ובוקר טוב.
תודה רבה לכם, שבת שלום לכל המאזינים.
אנחנו מסיימים את מהדורת הבוקר לשבוע הזה. נתראה כאן ביום ראשון.
השם, ביום ראשון,
שעה חמש, מהדורת הנדלן, לא מהדורת, זה
תוכנית הנדלן של ישראל.
תודה לאורך, אבי גדול, סכנן של מוטי קופר.
שיהיה שבת שלום ומבורך.
לכל המאזינים, שיהיה לכם שבת שלום, ובוקר טוב.
להציל נפש, סיפור מטלטל שכל אחד מאיתנו. להציל נפש זה לא סיפור. כדי להציל אדם, רק צריך לשים לב. נחשפתם להתמודדות, מתח ומצוקה בתוך המשפחה? מתקשרים, מתייעצים ומסייעים. התקשרו עכשיו באופן אנונימי למוקד משרד הרווחה והביטחון החברתי. 118. מגן בעדי. שומעים את קולכם.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
חגיגת פיג'מות בתמנון. כל הפיג'מות 2 ב-80 שקלים. מהרו, תמנון.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
הנכד שלנו היה במצב קשה, דרדר, היה לו כמה פעמים החייאות, ממש היה מורדם, מונשם, ותוך כדי אשתי מתקשרת אליי, אומרת לי, שמענו על הצדיק מאבנאל, הלכתי לבית דפוס, ביקשתי מהם שהדפיסו לנו את הכרך, אחרי כמעט שבועיים הוא יצא מהבית חולים, בריא לחלוטין, זה נס תחיית המתים.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
סליחה אדוני, עבד לך אולי?
מה? מה עבד לי?
הנוגדנים.
התחסנתם פעמיים? בואו להתחסן במנה שלישית. לתאום תור, חייגו כוכבית 2700 או ייכנסו לאתר או ליישומון כללית. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
היי, הספרים כמעט נופלים, למה אתה מסדר אותם ככה למדף?
אז איפה לשים? יש לך הצעה יותר טובה.
מה אני? איקאה?
הצעה מיוחדת באיקאה. מגוון רחב של מוצרים במחירים משתלמים. מאלף ועד כפתת בשבט, 3-31 בינואר, בחנויות איקאה.
האוניברסיטה הפתוחה במקום הראשון בסקר איכות ההוראה, וזה לא נתון לוויכוח. ההרשמה ללימודי תואר ראשון ותואר שני באוניברסיטה הפתוחה בעיצומה, כוכבית 3500, על פי סקר התאחדות הסטודנטים מאוקטובר 2021.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
כבר 8 שנים ברציפות, הכי הרבה משפחות בוחרות לעבור למכבי.
גם אני עברתי, כי להיות חבר מכבי זה לדעת שבמכבי עומדים לשירותי למעלה מ-90% רופאים מומחים.
הצטרפו גם אתם למכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל. כוכבית 4535. ההצטרפות עד י"ג בשבט 15 בינואר.
יש קופה חולים, יש מכבי.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. mekimi.co.il
מקימי סיופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
חורף חם ותמנון. כל סריגי הנשים והגברים עד 60 שקלים. תמנון.
שבעה ימים מיום קבלת זריקת הדחף, הבוסטר, אתם מוגנים. עדיין אינכם מחוסנים בחיסון השלישי? אם עברו יותר משלושה חודשים מקבלת החיסון השני, מהרו עכשיו לקבל את החיסון השלישי. מספרי המאומתים לקורונה עולים במהירות וצפויים להגיע ליותר מ-50,000 ביום. חיסון הדחף הוא הדרך שלכם להיות מוגנים מפני מחלה קשה ופגיעה בשגרה. אל תסתכנו, לכו להתחסן עכשיו.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
אורחות חיים, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
שלום רב לכל המאזינים. מרן כותב שאת האשרי אומרים אחרי המילה. והרמ"א חולק ואומר שהאשרי אומרים לפני המילה. על מה המחלוקת ביניהם? במה נחלקו מרן והרמ"א? מרן קובע שאמירת אשרי היא הכנה לתפילת מוסף. כמו שלפני כל תפילה אומרים אשרי, אם זה שחרית ואם זה מנחה, כך גם במוסף האשרי שייכת לתפילת המוסף. לכן, אם יש לך צורך לעשות הפסקה כלשהי, עליך לקיים את ההפסקה דווקא בזמן שהדרך שלנו לא מחברת את שני הדברים. לכן, בין הקריאה בתורה למוסף אפשר יהיה אז לעשות את המילה. הרמ"א אומר שהאשרי זה המשכיות של הקריאה בתורה. קראנו בתורה, קראנו בנביא, עכשיו אנחנו אומרים גם את האשרי. לכן לדעת הרמ"א קודם כל אומרים אשרי, ואחר כך את מצוות המילה. מלבד הערך הגבוה שיש לנו על ידי אמירת אשרי, כהכנה לעצם המצווה של הברית מילה. לכן הרמ"א כתב לעשות את האמירת אשרי לפני הביצוע של הברית. מה עם הקדיש? הקדיש שנאמר לאחר האשרי בדרך כלל לפני העמידה של מוסף. הרמ"א מייחס את אמירת הקדיש לכל מה שעבר. וכיוון שכל מה שעבר עדיין לא התנתקנו ממנו, לא יצאנו מבית הכנסת. לכן אמירת האשרי שנעשתה לפני הברית עדיין יש לה תוקף, ואפשר לומר את הקדיש מיד בסיום הברית. אומרים חצי קדיש ומיד מתחילים בתפילת העמידה. זו השיטה של הרמ"א. לדעת מרן השולחן ערוך, זה נכון בכל ימות השנה, הקדיש הוא חלק בלתי נפרד מהעמידה. הוא הכנה לעמידה. לא על העבר, אלא על העתיד. ולכן, כדי שיהיה לי קשר על מה אני אומר קדיש, אני אומר תחילה אשרי ולאחר מכן מיד מתחיל בתפילת העמידה. גם הרמ"א מודה שהקדיש הוא שייך לתפילת העמידה. אבל לדעת הרמ"א אין לי צורך לומר משהו לפני כן. לדעת מרן יש לי עדיין צורך לומר משהו לפני כן. גם לדעת הרמ"א כתבו הפוסקים האשכנזים האחרונים שרצוי מאוד לומר כל מיני פסוקים שעליהם אפשר לומר את החצי קדיש. למשל, מנהג האשכנזים לשורר יום להבשה שבחו גאולים, האם אפשר לומר את זה גם ביום הכיפורים? נחלקו רבותינו האחרונים, כי יש אומרים שזה נחשב כאמירת הלל, וביום הכיפורים שספרי חיים ומתים פתוחים, איך אפשר לומר הלל? ולכן, הרבה מהאחרונים כתבו שלא לומר לא את זכור ברית ולא את היום ליבשה, כיוון שאלה השניים יש בהם כאין אמירת הלל, וביום הכיפורים אין אמירת הלל. אבל מי שאומר את זה בוודאי שיש לו על מה לסמוך, האחרונים שכתבו כך מפקפקים, מעוררים, אבל זה לא מחייב, אפשר לומר כפי המנהג גם את זכור ברית וגם את יום ליבשה, כל מה שנהגו ימשיכו לומר. אבל האם בתוך הפיוט הזה שאומרים אחרי המילה, יש הרי פסוקים, זה סיבה מספקת כדי לומר את החצי קדיש? הרמ"א כותב שכן, מספיק, על ידי פסוקים אחדים כבר אפשר. לפי דברי הרמ"א, הרי בלאו הכי גם ספרדים וגם אשכנזים, אומרים שובה ישראל, שובה למעון החשכון בבית מאוויך, אומרים את הפסוקים האלה, וזה בוודאי מספיק כדי לומר על זה את הקדיש, אלא שלך תחילה, מנהג הספרדים כפי מה שמרן כתב, תמיד האשרה נסמכת לתפילת העמידה, כמו בשחרית ומנחה, כך גם יהיה במוסף, בכל ימות השנה בתפילת מוסף כך נוהגים, וכך יש לנהוג גם במוסף של ראש של יום הכיפורים, לומר את האשרה בסמיכות לתפילת העמידה, שאחרי האשרה יהיה אפשר לומר את הקדיש. מכאן אנחנו מבינים גם את הסיבה מדוע משתדלים ככל האפשר שלא יהיה הפסק בין הקדיש בראש חודש לתפילה של המוסף. התפילת מוסף צריכה להיות ללא התפילין, שהרי ראש חודש יש לו עניין של מעין קדושה של יום טוב, וביום טוב אין תפילין. כך גם ב...